נראה לי שזה לא דלוק.
זה
דלוק?
דלוק, דלוק.
כשאני נכנסת, אבל השאלה
לי יש מים.
שמתי מים. טוב. אנחנו בעמוד 379. מה לא? לא? איפה?
378,
78, אני
ממש מסכם. מה פתאום?
ילדים,
באתי. דיברנו
על בן אמרם.
אתה דיברת על זה, אבל אנחנו שם.
יש לך תמידים טובים.
אני במיוט?
מדרש מסבר.
מה זה המרד הזה על הפעם?
יש נמנעים. מדרש מסיים.
יש נמנעים לפחות.
חשוב לי להתרגל.
מה?
להיות במיוט.
תתחיל לשמוע. נכון. יש לו תקוות. מה? למה לא? טוב, מה אני אעשה? המדרש מסכם. טוב, המדרש מסכם. המדרש מסכם מדברי המהר"ל בדייקנות. תפקיד השטן הוא לגלות, לחשוף את הפער הקיים בין המציאות הארצית ובין האמת. ולכן טבעי שהשטן יבוא לקטרג על עצם נתינת התורה בתחתונים. התורה אינה שייכת לארץ כלל, ואין לאף מציאות ארצית קשר טבעי לתורה כולל האדם. נדרשת התעלות עצומה כמעט בלתי אנושית כדי להגיע למדרגת השכל הפשוט של התורה. איך ייתכן דבר כזה בתחתונים ובייחוד אצל האדם? שואל השטן. תשובתו של הקדוש ברוך הוא כפולה. התורה נמצאת אצל בן אמרם, לא אצל משה האיש הפרטי, בעל זהות פרטית פרטיקולרית משלו, אלא אצל בן אמרם. אין לבן אמרם משוואה זהותית פרטית משלו, החוצצת בינו ובין התורה. ובן אמרם הוא זהות קולקטיבית, והקולקטיב הזה הוא עם בני ישראל. דבר שני, הוא מיית את עצמו כך שהוא נהיה מסוגל, הוא נהיה ראוי לתורה. הוא הצליח לשים בצד את העני שלו כדי להגיע למדרגה של מקבל התורה. טוב.
מי זה? משה או בני ישראל?
מי
זה
ש? משה
או
בני ישראל? נאמר הפסקה האחרונה,
למי נאמר?
על מי שמוזכר במדרש, זה משה.
כן.
העני שלו. המאמץ אינו נגמר במשה רבנו. אותו מאמץ של שמירת על התורה נדרש בכל דור ודור. כפי ששומרים על חלב שלא יהפוך לגבינה, על יין שלא יהפוך לחומץ. צריכה להיווצר את התאמה מלאה בכל דור ודור, מחדש בין התורה למקבליה. בלי השמירה הזאת נשארת התורה פגיעה. לכן אנחנו מתפללים בכל בוקר שתרגלנו בתורתך. אין זה טבעי לנו משום שהיא תורה מן השמיים. אין זה טבעי כלל וכלל להתנהג על פי אותה תורה. צריך להתרגל. ייחודיותו של העם ישראל היא שכלל ישראל מוכן לכך, מזומן לכך, אולם כל אחד ואחד צריך לקנות את אותה זהות תורנית כדי שהיא תהיה קבועה בטבע שלו. הסכנה היא להפוך את קיום המצוות למצוות אנשים מלומדה, כלומר רובוטים. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יתרגל אותנו, כלומר יהפוך את קיום המצוות לחלק מן הזהות שלנו. טעות נפוצה בקרב המחנכים לומר לתלמידיהם שקיום המצוות הוא דבר טבעי לישראל, ולכן אם הם אינם מרגישים כך, משהו לא בסדר אצלם. הם טועים לחלוטין, משום שהם מבלבלים בין שני מושגים. ההרגל, שהוא דבר שנקנה דרך החינוך והטבע. אנחנו מבקשים את הרגילנו במצוותיך, כלומר זה לא טבעי גם אצלנו. הטבעיות היא דווקא אצל אלו שלא מקיימים מצוות. תפקידו של המחנך הוא להסביר לאותו נוער מדוע צריך לקיים את המצוות, גם אם במבט ראשון זה לא נראה לא טבעי. אני חושב שזה היה צריך להיות כתוב באותיות קידוש לבנה בכל מוסד חינוכי. פשוט. כן. מה?
בוודאי צריך להיות תלוי במוסד חינוכי שעולית בדרכי הרחוק שאומר ההפך, שהתורה היא טבע עם ישראל, הוא אומר זה לא טבעי לנו.
טוב, זה, אז אחד גילינו עוד מה.
אבל לא, כשהוא מדבר על זהו, זה החילוק שהוא עשה, בין הכלל לבין הפרט. זה בדיוק החילוק הזה. כשהרב קוק מדבר, הוא מדבר על הכלל.
טוב. כן, אבל גם מניטור שמדבר פה על הכלל. שזה לא טבעי.
הוא עושה את החילוק, הוא עושה את החילוק. הוא עושה את
החילוק. הוא עושה את
החילוק. לא לתלבל.
זה מדבר
על
הפרט.
הוא לא סותר, זה לא. אבל
הוא
מחדד את ההבדל בין הפרט לכלל.
בשביל לקבל תורה, אם זה יכול.
קודם כל, אני די נוטה לומר שיש כאן מחלוקת. זה לא פעם ראשונה, לא פעם אחרונה. ואני חושב, כי כך מנתו מסביר במקום אחר, שכאשר הרב קוק מדבר, הוא מדבר על נשמת עם ישראל.
זה כן כלל, נשמת
עם ישראל. לא, 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 זה משהו שיחידי סגולה אולי יודעים על מה מדובר. מנתו מדבר על העובד הפשוט, היהודים. כאשר נער או נערה שומעים מה שכביכול הרב קוק אמר, התגובה היא אחד מהשתיים. או שאני המשוגע, או שמי שאומר הוא המשוגע. אבל אחד משנינו משוגע, בטוח. כי זה לא, הם לא מתחברים לזה, אף אחד לא מתחבר לזה, במיוחד היום. זה לא דבר שאנשים יכולים לקבל כאן. במיוחד, גם אם אני לא מסביר את זה כאן, אבל הוא מסביר את זה באינספור מקומות. למה שאני אקבל את זה כל עוד אני לא יודע מי אני. זאת אומרת, לשלב הזה צריך להקדים שלב אחר, הרבה יותר חשוב, מי אני. ומתוך ההבנה של מי אני, אפשר להבין מה רוצים ממני, אבל בלי המי אני, לא ברור לי מה רוצים, דווקא ממני רוצים דבר מסוים שממש נוגד לכאורה את כל הנטיות הטבעיות שלי. ואני חושב שברוב מספר לא מבוטל של מקומות. ואני לא יודע למה, אבל דילגו על השלב הראשון הזה של להסביר מי אני.
אבל ברגע שאני מקיים את המצוות, אז אני משהו יהודי.
לא, לא, אני סתם אדם הזוי ש... לא, הרובוט זה שלב הרבה יותר מאוחר, אבל אני סתם אדם הזוי ש... שקם בבוקר כאשר יש שלג ורץ לבית הכנסת להניח תפילין. מה זה הקוביות האלה? מה זה? זה המציאות. זה המציאות, למה? אני רואה מיליוני אנשים, מיליארדי אנשים שלא עושים את זה. חיים מאושרים. שמישהו יוכיח לי את ההפך. זה מה שהנוער אומר.
זה לא משהו פסיכולוגי.
לא, זהותי. זהות, זהות, זהות. זה כל התורה של מניטו, ודאי.
היום
המי
אני זה משהו אחר.
לא, המי אני זה פסיכולוגיה בגרוש וכל השטויות האלה. כי אנשים לא יודעים לדבר על זה, לא יודעים מה זה זהות, אז הם מדברים על פסיכולוגיה. כביכול, כן. מה?
יש מערכות כזה. מי אני, מה אני? האם יש איזושהי דמיון, הקבלה, בין אדם הראשון שלעומת כל שאר החיות אמר אני מוכן לקבל עליו,
כן, ודאי, ודאי,
עם ישראל שגם אומר אני מוכן לקבל משהו שהוא לא טבעי, אבל
נכון,
ואז כאילו האתגר שלו זה מצד אחד להפוך את זה להוגן, ומצד שני שזה לא יהיה
אבל שמי...
אנשים מלומדה.
אבל, זה נכון, אבל עם עוד תוספת חשובה, לא לנסות לתת פרשנות רציונלית לכל הדברים. לא, 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 הוא לא אומר את זה כאן, אבל הוא אומר את זה, הוא אומר את זה בשיעור שהוא נתן בכנס השישי של האינטלקטואלים היהודים דוברי צרפתית ב-1966. מי שרוצה לעיין שם, מוזמן. גם מי שרוצה לתרגם את השיעור הזה, מוזמן לתרגם. אני לא מסתכל לכיוון שלכם. כן, אבל...
להגיד שזה משהו...
כי אני חושב שזה באמת אחד מהשיעורים החשובים ביותר של מניטו.
להגיד שזה משהו מעל?
למצוות הומניזציון דה שוז.
למצוות?
הומניזציון דה שוז. נשת הדברים, בעברית. הנה, יש כבר... לא, אני... זה כן, אבל אני מעדיף את המקור. כמו תמיד. כמו תמיד.
אז להבין שזה משהו מעל.
לא, זה לא עניין של מעל או זה. זה משהו אחר. שוב, אנחנו... יש לנו הרגלים. אם זה לא כאן, זה מעל. לא, זה לא מעל. זה משהו אחר. זה תפיסה אחרת של המציאות. זה תפיסה יהודית, תורנית של המציאות, אבל היא לא רציונלית, מה לעשות. ולכן כל הניסיונות להסביר ולתת הסברה, מה שהיה מאוד פופולרי בתקופה מסוימת, אבל גם היום, של המצוות וכל הדברים האלה, וגם הצמצום של הגדרה מה זה מצווה וכולי, אז כל זה שייך ל...
אז מה זה אם לא רציונלי ולא
מעל,
אז מה זה?
מה זה? זה תורני. הבעיה ש... בתרבות המערבית הפכו את המושג, שני מושגים שונים לחלוטין, למילים נרדפות, רציונלי ולוגי. מה שיכול להיות לוגי, מה שיכול
להיות
המערבית, הלוגי יכול, חייב להיות רציונלי. זהות מוחלטת, במערב מוחלטת לחלוטין. כן, ודאי.
גם שבע מצוות נוח זה לא רציונלי?
לא, שום דבר לא רציונלי.
אז רק הפקרות?
לא, לא.
שהכל...
לא, שוב, שוב. כבד את אביך. בוא ניקח דוגמה פשוטה שכולם מדברים על דברים. כל בן אדם... לא, סליחה, במציאות זה ממש ההפך. לא תרצח, למה? זאת אומרת, גם הדברים הפשוטים שכביכול הפכו להיות מובנים לכל בר דעת.
אז הדבר הטבעי לאדם זה ניהיליזם.
הדבר הטבעי לאדם זה מלחמת הקיום.
זה הישרדות.
בדיוק.
אז זה הלוקה, כן. אבל לאדם יש גם מוסר מסוים.
כן.
כן, איפה? לפעמים, מדי פעם.
כן, כן. לא, היא אמרה מסוים, אז זה בסדר. מסוים.
זה מוסר חרפתי.
לא, בסדר.
בסכנה.
אנחנו באמת חייבים להשתמש.
הסכמי.
כן, בדיוק, הסכמי, אבל תלוי איזה הסכם, כן. לא, בסדר, הקניבליזם, אני לא אוכל את השכן, אלא רק מי שנמצא מעבר לנהר. זה בסדר, זה סוג של מוסר, כן. ודאי שזה סוג של מוסר, לא בטוח שמישהו רוצה להיות השכן של אותו אדם. לא משנה, זה אותו... מה? לא, זה אותו דבר, אבל שוב, אנחנו חייבים להשתחרר מכל האמירות האלה ולהפוך. מסיבה פשוטה מאוד, כן? אם זה כל כך פשוט, מובן, טבעי, רציונלי, הגיוני, לוגי וכו', אז מה התורה בדיוק באה לחדש? אז אפשר לבוא להגיד שאכן התורה לא מחדשת, אז היא לא רלוונטית, אז אני שם בצד.
כבד את
אביך ואת אמך,
זה ממש משהו מוסרי.
כן?
זה נאמר מלמעלה, זה...
מה זאת אומרת, זה נאמר מלמעלה. זה נוגד את הטבע שלי.
קשה לי
עם
זה.
שמעת
את זה מהילדות.
כן, זהו, אז את אחרי השלב של בתרגילנו בתורתך או במזוותך. ולכן זה הפך להיות טבע שני. אבל טבע שני זה לא טבע ראשון.
אם זה היה ברור, לא היו חזל
מקובן במה מחבר. בוודאי, בוודאי, בוודאי. אבל מספיק לראות איך התנהגו בתרבויות ה... העתיקות או לא כל כך עתיקות, שהזקנים... יש נטייה לשים אותם בצד וזהו. מה? מי? ברור, ברור, ברור. אז לכן צריך להפסיק להגיד שיש דברים שהם טבעיים וכו'. ממש לא טבעיים. בסדר.
הניסיון האחרון להוריד את המוסר,
כן,
היהודי שהגיע דרך הנצרות וכולי, זה היה
המושג, עוד פעם, המוסר היהודי שהגיע דרך הנצרות, כן,
לגויים,
כן, ככה זה הגיע. טוב, אז יש על זה ספר חשוב ביותר.
רגע, אבל
לאן
הם הגיעו?
קודם כל, יש על זה ספר חשוב ביותר של אלי בן המוזג על מוסר יהודי ומוסר נוצרי, שאני ממליץ לכל אחד לקרוא אותו. זה ישים סוף פסוק לאמירה הזאת, שגם כן אמירה מאוד מקובלת במערב, והמוסר היהודי נוצרי. אין דבר כזה. לאן זה הגיע? זה הגיע, לא יודע איפה זה הגיע, כי המוסר בגרמניה הוא היה מבוסס על פרשנות של קאנט ולא על שום דבר אחר. אז שמה, מוסר זה משהו חוקי. ואם חוקי להרוג יהודי, אז אפשר, זה מוסרי. ולכן ב-1735, לפני הגזרות של נורנברג, היה משפט של גרמני נאצי שהרג יהודי, הוא נשלח לכלא. בשמזל, שבועיים אחרי זה, זה הפך להיות חוקי.
לבסיס לא התחיל מיהודי ונוצרי, זה התחיל
מהנורדי,
שהוא הגזע החזק.
לא, זה מתפטר במקביל, בסדר, זה מתפטר במקביל, אבל התפיסה הבסיסית שם זה התפיסה של קאנט דווקא. המוסר זה משהו חוקי.
יש השפעה כזאת בארץ?
יש השפעה כזאת בכל המערב.
גם
בארץ. יש כאלה שרוצים להגיד שאנחנו חלק מהמערב, לא? בסדר, זה השפעה בכל העולם, זה הנושא של הלגליות והמוסר. זה נידון בהרבה הרבה אופנים שונים, וזה אחד מהסוגיות החשובות ביותר, כן? האם מה שחוקי הוא מוסרי, האם המוסר הוא חוקי. זה סוגיה שמלווה אותנו כבר מאות שנים. טוב, אבל קודם כל הדברים שכאן מניתו מזכיר. תפקיד של המחנך, לא לספר סיפורים, ולא להפוך את המצבו האישי שלו, שאצלו זה הפך להיות טבע שני, לכאילו טבע ראשון אצל כל אחד. זה היה משפר בהרבה את המצב היום, ללא ספק. אז אומר, מה?
דווקא פה הוא מתבסס על קטע של המערב.
כן.
עכשיו המערב, כן, עד כמה שאני זוכר, התייחס לתורה כטבע שלנו, ולא במונחים של נשמת האומה כמו אצל הרב קוק, אלא כן, מושגים רוחניים ודאי.
כן, בסדר. זה המערב מתאר את המצב אחרי שבני ישראל הגיעו למרגלות הר סיני.
אז אנחנו כולנו אחרי מרגלות
הר סיני. נכון, נכון, אבל כל אחד בחיים הפרטיים שלו עובר את אותו תהליך. טרם הגיע למרגלות הר סיני. והמוכנות להגיע זה אינובה...
זה המערב?
כן, 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 ודאי. והמוכנות הזאת היא הבירור של הזהות. למה דווקא בני ישראל הגיעו למרגלות הר סיני? כי הם בני ישראל. הם הוכיחו בזה שהם בני ישראל. תראה, וההוכחה הזאת נדרשת שוב ושוב.
על ידי כל פרט.
על ידי כל פרט, ודאי. החינוך זה עניין של הפרט גם כן. אבל אי אפשר להתחיל מהשלב השני. קודם כל יצאנו ממצרים. אז בסדר, אז יש כאלה שאולי נוח להם יותר להגיד ש... בלי לספר מה קרה לפני זה, התורה מתחילה מהמצווה הראשונה שניתנה לישראל, ורש"י מתקומם נגד הגישה הזאת. זה בדיוק הוויכוח. אם אתה בא ואומר, מה שחשוב בתורה זה המצוות, אז הפך להיות קודקס כמו כל קודקס של חוקים, ואתה לא רק מטשטש, אתה מעלים לחלוטין את הגילוי של הרצון האלוקי מעבר למצוות האלה. אז אני מקיים מצווה כזו, מצווה אחרת, כי למה? כי זה כתוב, לייבוביץ'. אבל זה מאוד נפוץ. אז אולי, כפי שמניתו היה אומר, אולי זה עבד במאה ה-16, ה-17, ה-18, במאה ה-19 זה כבר לא עובד. העולם נפתח, רואים דברים אחרים, זה כבר לא עובד. אז מה עושים אז? אז יש כאלה שאמרו, עמדו בצד ואמרו גוואלד, תוך 50 שנה, 80%, אם לא יותר, מעם ישראל הפך להיות חילוני. יש כאלה ש...
לא,
זה החידוש של המאה ה-19, אני לא חייב להתבולל כדי להיות יהודי. אני יכול להיות יהודי חילוני, זה המצאה. זה חידוש של המאה ה-19. אני יהודי, אני לא עוזב את עם ישראל, אבל אני יהודי חילוני.
יש דברים שאני שומר עליהם.
לא, שום דבר. אבל אני יהודי. יותר טוב ממך. זה בדרך כלל המשפט הבא, לא? פעם היה הרב נריה, זיכרונו לברכה, הוזמן לכנס. נריה, הוזמן לכנס לפני, בשנות ה-60. לפני משכילים. אז הוא פתח ואמר, דם יהודי נשפך כל יום ואתם שותקים. כולם אמרו, הסתכלו אחד על השני, על מה הוא מדבר וזה. הוא אמר, כאן בארץ הזאת, כל יום מלים תינוקות ואתם לא אומרים שום דבר. אז הנציג של השומר הצעיר שישב על ידו קם בצעקה ואמר, מה אתה רוצה להגיד שאנחנו לא יהודים? אז אמר הרב נריה, הבנתם את הנקודה שלי, סיימתי בדבריי. כי זה בדיוק זה, יש סוג חדש של הגדרה של יהודים. מה?
שגם את זה פורצים, שכבר לא
רואים את זה. יכול להיות, הדברים דינמיים תמיד, אין ספק, אבל צריך לדעת מה עושים מול הדבר הזה.
והדרך להתבוללות היא...
לא, זה בדיוק... לא, זה בדיוק הנקודה. זה בדיוק הנקודה. האנשים האלה לא מתכוונים להתבולל. זאת אומרת, במובן הזה, הם לא מתכוונים לעזוב את עם ישראל. מה שהיה לפני זה, הדרך היחידה כדי להתנתק מהסביבה ש... לא, שלא לוחצת אפילו, כי בשטטל, מה אפשר היה לעשות? להיכנס להתליש של הגוי? זה היה סקרת הנפשות. אז היו אוכלים בשר קשר. יצאו מהשטטל, יש כבר חלופות. יש גם התליז יהודי לא קשר. כך בוורשה, לפני מלחמת העולם השנייה, לפי סקר שכבר הזכרתי אותו כמה פעמים, רק 10% מהאטליזים בבעלות יהודית הם קשרים. 10% בלבד. מתוך, אז זה אומר על משהו על 400 אלף יהודים שהיו שם, לא? בסדר. אז זה סוג חדש, וכמובן שיש אפשרות לבוא ולהגיד גוואלד ולא לעשות שום דבר. יש אפשרות לעשות. והשאלה היא איך אני מסתכל על כל האנשים האלה. דווקא לזכותו של חב"ד יאמר, שהגישה שלהם היא דווקא לטפל בזה, על פי האמירה של הנור השישי של חב"ד, לא האחרון, שכאשר מישהו בא והתלונן כשהוא הגיע לניו יורק, כן? מצב גם כן שמע, לא היה מי יודע מה, כבר, אז מישהו בא והתלונן, תראה, יש ילדים, לא הולכים לבית ספר יהודי, לפאבליק סקול הם הולכים, ולזה ולפה ולשם ולזה. הסתכל עליו, אמר, והם לא ילדים שלנו? לך תעשה, מה זאת אומרת? זה אותו דבר. זה, וכאן מניתו מצביעה בדיוק על, על בעיה מאוד מאוד חשובה בחינוך. המתכון הזה של תקיים אחר כך תבין, עבד, אבל לא עובד יותר. כי עכשיו אני צריך לחזור ובאמת להסביר מי אתה, ולכן אתה מבקשים ממך לעשות דברים מסוימים.
כן? כל כך יצאו מהדרך שאפשר גם, יש כאלה שאומרים שיהדות זה סתם גזענות, זה גם כן...
תלוי את מי הם שומעים, במקרים מסוימים זה נכון. טוב, יש גמרא מפורשת, מסכת ביצה, נדמה לי בדף חפה, ששם הגמרא אומרת שאלמלא ישראל קיבלו את התורה, הם היו העם המסוכן ביותר בעולם. כן. בסדר, אבל...
ישראל עזים
שבאומות. בדיוק. קשה עורך. בדיוק. לא. זאת אומרת, הם מסוכנים. הם מסוכנים. לא דבר פשוט.
זה מניח הנחה שיש לעם ישראל זהות עוד לפני קבלת התורה.
שזה נכון. הזהות היא מי שיצא ממצרים. מי ששמר נאמנות לבשורה, להבטחה שניתנה לאברהם אבינו. וברגע היציאה התברר שרוב העם, גם אם שר באדיקות כל שנה לשנה הבא בירושלים, החליט להיות מצרי ולא להמשיך. אז כל זה צריך להזכיר ולא לטשטש את העובדות, ולא לצייר את בני ישראל שיצאו ממצרים כלובשי שטרוימל, שרק חיכו לקבל את התוירה אחרי 49 ימים, וכל יום ספרו את האומר וזה. סיפורים, סיפורי סבתא.
אבל הזהות של עם ישראל היא לא מקבלת התורה?
ממש לא. לא, זה קומה שנייה.
פרעה אומר עם
ישראל. ברור, ברור. עם בני ישראל, כן.
פרעה בעצמו.
לא, זה קומה שנייה, יש קומה ראשונה שהיא הקומה האנתרופולוגית. אנחנו צאצאים של אברהם, יצחק ויעקב. ולכן צריך להסביר לנוח מה זה להיות צאצא של אברהם, יצחק ויעקב. מה זה אומר? בשביל זה יש את הכוזרי. ולא להתחיל עם איזושהי זהות. אם אני בא ואומר שהזהות שלנו היא ממעמד הר סיני, אז אנחנו לא עם, אנחנו כנסייה, היא אומר מניתו.
אז מה לא שומע?
אנחנו כנסייה. זאת אומרת שכל זמן שאני מאמין בדבר הזה, אז אני שייר, ברגע שאני מפסיק להאמין, אני מפסיק להשתייך. אגב, זה מה שהחינו החרדים רוצים להגיד על החילונים. יצאתם מכלל ישראל כי אתם לא שומרים את התורה, זה הגדרה של כנסייה. ומכאן המלחמה של מניתו נגדם במובן הזה, כי זה זיוף כאן, זה לא עומד במה שכתוב בתורה. התורה ניתנה למישהו שהגיע להר סיני. למה הוא הגיע להר סיני? כי הוא הצאצא של, של אברהם, יצחק ויעקב. צריך להוסיף לזה עוד מחכיב. לא, כל הערב רב שגם הגיע. זה לא נוח לנו. לא נוח לנו, אבל אני אתן לכם, הנה, משבוע שעבר. ויכוח עם צעירים שהולכים להתגייס בעוד חודשיים. בעקבות דברי קודשו של
מרן,
של ממשיך דרכו. כן. כן. טוב, שאלו אותי מה אני חושב. אמרתי להם, בסדר, לא משנה. אבל שאלתי אותם שאלה אחרת. עוד חודשיים אתם תפגשו אותם בצבא. מה אתם הולכים לעשות? מה היחס שלכם?
את הרוסים.
לא רק. לא רק. יש גם אוקראינים. אוקראינים. טוב. והם התחילו להסביר לי כל אחד, וזה בסדר. אמרתי, בואו תהפכו את הקערה על פיה. ותשאלו את עצמכם שאלה אחת בלבד. אותם אנשים, אפשר כמובן לבוא ולהגיד שהם הגיעו בשביל בצע כסף פה וכו'. לא קונה את הדברים האלה רובם. הגיעו בשנות ה-80 וה-90, יכלו לי ללכת לגרמניה ולארצות הברית.
בשנות ה-90 הרבה
הרבה לגרמניה. ברור, אז לכן הם היו יכולים גם הם. אז למה הם הגיעו לפה? ללא סתם שהם הגיעו לפה. אתם עכשיו פוגשים את הילדים שלהם בצבא, ואותם ילדים מוכנים להקריב את עצמם עבור עם שהם לא שייכים אליו. לא, זה לא הוכחה לשום דבר. זה לא הוכחה, אבל אותה שאלה אפשר לשאול על הדרוזים ועל הצ'רקסים.
מה השאלה?
איך מסבירים את התופעה הזאת? לא, שהם נשארו בארץ והילדים שלהם עכשיו מוכנים להקריב את החיים שלהם עבור עם ישראל, מדינת היהודים.
לא, דרוזים זה ספציפית.
בסדר, לא משנה.
מדינה איפה
שנמצאים. בסדר. יש כאן מהלך שהוא מקביל. מהלך שהוא מקביל לערב רב שיצא ממצרים עם בני ישראל, על סמך הבשורה שהם שמעו ממשה רבינו שהגאולה אפשרית.
בסדר? אבל אפשר להפוך את השאלה.
כמובן. לכן ביקשתי להפוך את הקערה על פיה.
לא, לשאול את האוקראינים ואת הרוסים, האם הם פה כמו הדרוזים? ככה הם מרגישים?
שוב, אני רק רציתי, הם לא מרגישים את עצמם כיהודים, אין להם שום סיבה מכיוון שהם לא. אז...
זה שהם לא, זה לא אומר שהם לא מרגישים.
לא, זה מיעוט שבמיעוט. רובם אומרים את הדברים בצורה הפשוטה ביותר, כן. אבל זה נכון שאפשר להסתכל, כי יש כאן שני פנים. אז השאלה הזו, על איזה פן אני קודם כל שם את הדגש. זה לא אומר שהפן השני נעלם. ממה אני מתחיל את ההתייחסות שלי? מהשלילי או מהחיובי? אם אני מתחיל מהשלילי, אז מעט מאוד אני... מהר מאוד אני מתגלגל לאן שקודשו התגלגל. ואם אני מתחיל מהפן השני, יש לי חידה. מה הם עושים פה? מה זה אומר? אז אני יכול לבוא להגיד, סתם בצע קצה וזה לא, סליחה, אנחנו לא פתאום מונותאיסטים שמאמינים שהמהלך הזה הוא גם מריבונו של עולם בסופו של דבר. אבל שלא יזרקו לי גלגול נשמות, כי בסדר, זה לא רלוונטי. יש כאן שאלה יסודית של אנשים ששמעו איזושהי בשורה. מעם ישראל, בצורה זו, בצורה אחרת, לא משנה. והחליטו להצטרף כאשר הם יכלו שלא להצטרף. מה אנחנו עושים מול המהלך ההיסטורי הזה? זה הכל.
טוב, זה באמת יותר מורכב.
ברור שזה הרבה יותר מורכב.
לא, זה הרבה הרבה יותר מורכב. זה באמת, כמו שאתה אומר, זה אפשרות להסתכל על הזווית החיובית ולא השלילית, אבל מה שאמרה טובה זה ממש נכון. שבאמת יכול להיות כזה דבר שהם פה, כל מיני חישובים וסיבות אחרות,
והם הולכים לצבא, כי פה יש פה צבא, אם היו הולכים לצרפת או למקום אחר. היו, קראתי לא מזמן מאמר שהיו יהודים בצבא של אנטיוכוס.
למה לא? ברור, ברור. צריך להסביר. מבחינה זהותית צריך להסביר מה קורה פה.
הם שמעו איזה משהו והגיעו לפה ומשתפים פעולה רק עד נקודה מסוימת. עם המשהו
שהם
שומעים.
שוב, אני יכול להסכים איתך.
אבל זה הבחירה שלהם.
שנייה, מה שאני רוצה להסביר, זה שאכן אפשר להסתכל על הדברים בצורה כזאת, ואפשר להסתכל אחרת. ואני חושב שאם היו שמים את ההסתכלות השנייה כהסתכלות ראשונה, זה היה משנה את הכל.
מה יקרה בעוד 100 שנה?
אני לא יודע, אני לא נביא. אני לא נביא... ואף אחד לא יכול לומר. אף אחד. כן? אני רק יודע שהיום שמים להם מקלות בכל גלגל אפשרי, כאשר... לאותם רוסים ואוקראינים, כאשר הם מגלים רצון טוב...
מי שם להם מקלות במה בדיור?
בוודאי. לא יודע.
איפה הם הולכים? יש להם
הרבה... בוא נדבר על הממסד. בסדר? ממסד עושה הכל כדי שלא יהיה.
עצם זה שיש לך גיורים בצבא, ומאוד מאוד מרוחים.
הם נפסלו לחלוטין על יד הרבנות הראשית לפני כמה חודשים, אני מזכיר לכם.
זה לא עבר.
מה?
הם נפסלו, זה לא עבר.
לא, לא, בסדר, זה שזה לא עבר.
המדינה כמדינה פסלה את הפסילה.
לא, המדינה פוסלת מה שהיא עושה, כי הצבא זה המדינה.
שנייה. עצם העובדה שהתכנסו כמה הרבנים, והגיעו להחלטה כזאת, זו שערוריה. לא שערוריה, זה לא כתוב בשום מקום בשולחן ערוך שאפשר לפסול גיור.
גם עכשיו זה שערוריה ש...
לא, בסדר, אני...
הרב הראשי שהוא חלק מהממסד.
לא, בסדר, בסדר.
למרות שעצם הטענה צריכים להתייחס אליה.
לא, לא צריך להתייחס ל... בסדר. זה לא הנושא כרגע. זה לא הנושא. אני אומר, הממסד עושה את הכל, בסדר?
אבל יש חוקים שהגיור
לא
יתפוס, ויש חוקים
שהגיור לא יתפוס. טוב, אני לא ידעתי שכאשר הרב דרוקמן מגייר מישהו, אז הוא לא בדק מה שהוא היה צריך לבדוק. בסדר? אני גם זוכר שהרב אבא יוסף זיכרונו לברכה בעצמו כותב בתשובה איך צריך לפעול וצריך לבוא לקראתם וכו'. זה שהבן שלו כנראה לא קרא את התשובה של אבא, זה משהו אחר, או שהוא חולק. או שהוא חולק, אבל שיגיד שחולק.
המציאות השתנתה.
כן, כן, אני יודע, הטבעים, הטבעים.
כן, כן.
את טועה, חלק ניכר במהלך השירות הצבאי, כן, אלמלא הגישה השלילית של הממסד, היו מזמן מתגיירים. זה המציאות. זה המציאות, אבל טוב, בסדר, זה חלק מהבעיה.
מאוד מחבק.
כן, 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 כן.
לא באמת?
אני מסכים איתך. כן, בדיוק. אחרי שהם כבר הוסמכו לדיינות, אז אפשר לדבר על הגיור שלהם, פחות או יותר. מה שמבקשים.
גיור אמיתי.
ממש אמיתי, כן. ממש אמיתי. כן. שואלים אותם על הכל, חוץ מעל השאלה העיקרית, כן? מה אתה עושה פה? למה אתה פה? שואלים אותם, אם אפשר... לשים שקית תה בכוס שנייה, או יש חשש של בישול אחר בישול.
מחילה, זה לא נכון. יצא לי להיות נוכח במאות דיונים של בית דין לגיור, זה לא מסתכם בנושא של שקיות תה, וטכני, וככה, וכפית שנפלה פה ונפלה שם. זה לא נכון, אפשר להגיד הרבה דברים, אבל זה לא נכון.
אבל אני אומר לך, זה כנראה לא היית בזמן האחרון. זה בדיוק ההבדל.
מה שקורה בשנים האחרונות.
אז בדיוק על זה אני מדבר. מה שהולך היום זה שערוריה פשוט. שערוריה. נכנסים לפרטי פרטים של הלכות שנויות במחלוקת מאות שנים, ושואלים אותם כל מיני שאלות כדי לגלות האם באמת... כאשר הם אמרו באופן כללי שהם מתכוונים לקיים מצוות, אז הם באמת מקיימים עד הפרט האחרון, כי יש חשש על פי איזושהי דעה דחויה. די. די, רמב״ם הם שכחו מזמן שמלמדים אותם מקצת המצוות ואחר כך וכו'. בסדר?
אז הם גם לא נותנים לגשת לגיור, אנחנו טיפלנו בבנות.
זה גם.
שנים לא נתנו להם.
כן, כן, ברור.
להיכנס לאולפן הגיור, כי בזה וזה.
ברור, 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 ברור. לא, לא,
נשואות לישראלים.
זה לא יכול להיות.
אפילו נשואות.
אבל זה לא נכון. עם ילדים. אם ילדים מלמדים אותם קצת מכן.
לא, באמת.
כן יש גישה של
ראינו את זה.
זה ילדים באופן כללי.
כן, כן.
יש להם שלבים. נורא נורא תלוי.
זה נורא נורא תלוי, אבל 90% זה כפי שאני אמרתי, שאני תיארתי לצערי.
אז אולי בכלל לא צריך לגייר?
ודאי שצריך לגייר.
הבנתי את השאלה.
ודאי שצריך לגייר. ולהקל על פי כל הכללים של הפסיקה, שרוב רובם הם מזרע ישראל, ולכן הם לא גויים סתם. אלא מזרע ישראל, ויש כללים ברורים מאוד אצל כל הפוסקים, מראשונים עד אחרונים, לגבי זרע ישראל.
ואם מישהו אומר, אני ישראלי?
זה משהו אחר, אז הוא אומר, כי...
אתם לא יודעים כמו שאני ישראלי.
בסדר, בסדר, זה בעיה אחרת. זו בעיה אחרת, זה המיעוט. זה המיעוט. אם היו מרים פנים מחייכות, לא היינו מגיעים לאן שהגענו היום. בסדר, אבל לא, לא, לא... לא נפגיע עכשיו על החלב שנשפך.
אני רוצה...
זה הדדי.
צעד אחד אחורה.
כן.
ההנחה שלך שהם נמצאים פה כמו הערב רב, כי שמעו איזושהי שמועה ואמרו בואו נצטרף. היא מיסטית לחלוטין.
ודאי.
כן.
דבר איתם, אין להם נגיעה במיסטיקה. זה פרשנות שלך.
נכון. נכון. בזכותי. אני מיסטיקן פתאום. ודאי, ודאי. כמו שיש הרבה יהודים שאם שואלים אותם למה אתה פה, גם כן נקבל תשובה מקיבלתי ביתה איפה שהוא, מתי שהוא, ההורים שלי החליטו בשבילי, אני לא... זה אותו דבר. זה אותו דבר. אני לא מסתכל על מה שהבן אדם אומר. יש מהלך היסטורי. או אפשר לבוא ולהגיד, אין מהלך היסטורי. אין משמעות למהלך. בסדר.
יש משהו שאני לא מבין למה הגעתי לזה.
יפה. בסדר.
לא, בן אדם לא אומר את זה.
יש גם כאלה שאומרים, יש ודאי, ודאי.
שואלים כל הזמן, למה באתם?
כן.
אבל מה השאלה הזאת?
אתה בכלל לא מדבר ושואל.
איך יהודי יכול לשאול ליהודי שבלארץ למה באתם?
אני מסתכל על המהלך, על המהלך ש... כן? שהתחיל איפה שהוא לפני 150 שנה לערך, משהו כזה. כן? והתברך ש80% או 90% מעם ישראל הפך להיות חילוני. מיליוני יהודים היגרו לארצות הברית, לא נשאר מהם כמעט כלום, כן? בודדים הגיעו לכאן ופתאום יש גל של לא יהודים שביקשו להצטרף לדבר הזה, ואני שואל מה זה אומר? אין לי תשובה. אבל אני אומר שאם לא מציגים את הדברים בצורה כזאת, אז מתחילים לעשות דברים לא רלוונטיים. לא רלוונטיים פשוט, זה הכל. מעבר לזה?
אתה רק אומר, אתה בעצם אומר, אני רציונלית, אין לי הסבר, בגלל זה אתה אמרת שאני רוצה להיות מיסטית, אין לי הסבר למה אותם אוקראינים ורוסים
נכון.
לא מהגרים
לארצות הברית
או לגרמניה
כן.
לאנשהו,
נכון.
והם באים ונתקעים דווקא אצלנו עם כל המצב שלנו.
טוב.
גם כאלה עושים את זה, בכל
מקרה,
יש ויש.
אבל שוב, השאלה אם מסתכלים על תופעה והיא מספיק מסיבית כדי שהיא תהפוך להיות תופעה, או שמתחילים להתדיין ולהדון בכל מיני פרטים פה, שם וזה, שזה ממש לא רלוונטי.
אבל אתה מאמין שזה מהלך שלו, זה איזשהו מהלך.
לא, הרבה זה לא רציונלי לך, למה מה הם עושים פה? זה בעצם כל הטענה שלך.
לא, אני שום טענה,
שוב. כמו שברוך אמר, אם תשאל אותם, הם לא... הם לא מדברים על בשורה ולא על גאולה ולא על שום דבר.
ואז מה? יש מהלך או אין מהלך?
כמה זה משמעותי להם?
לא אכפת לי כמה זה משמעותי להם. אני מסתכל על משהו היסטורי ואני שואל האם התופעה הזאת היא מספיק מסיבית כדי שנוכל לבוא ולהגיד יש כאן תופעה שדורשת הסבר.
שאלה של היסטוריה.
אלא מה?
לא, של פרשנות
היסטוריה. זה בדיוק מה שחז"ל עושים כל הזמן. הם מנסים להבין את המשמעות של המהלך. זה חדש לנו, זה מה שהמהר"ל עושה, לא? חיית, אנחנו עוסקים במה? בשניצל שלי שבצלחת אם הוא יותר קשה מהשניצל של השכן. זה מה שנשאר. זה מעניין את הנוער.
לא, השאלה היא לא כזאת.
בוודאי שכן.
הבירור הוא האם באמת זאת תהיה מדינת כל אזרחיה בסוף, אם זה מטרת ההיסטוריה היהודית, או מדינה יהודית.
בינתיים אנחנו קרואים עם השאלה הזאת. לא, אז אני מרשה לעצמי, אני מרשה לעצמי לחזור למה שמניתי אומר. השאלה היא לא אם אנחנו נהיה מדינה יהודית או לא, השאלה אם אנחנו נהיה מדינה עברית. זה לא אותו דבר.
טוב.
מבחינה זהותית.
למשנה להם, אם יגידו להם תהיו עברים ולא יהודים, אז הם
יכלו
לעשות
גיור עברי? לא. לא, אבל אם אנחנו באים ואומרים שאנחנו בשלב שנקרא הבנייה של הבית השלישי של ישראל. ויש שלבים בבנייה הזאת. ובאחד מהשלבים יש גם גויים שנלווים ומצטרפים, ואנחנו צריכים לשבור את הראש מה לעשות איתם. לא, מי אומר? קודם כל יכול להיות שחלק יחליט להיות בני נוח. אז מה?
לא, זה
הרי,
צריך
להגיד. אז מה? לא, כי יש אישור לא תכונן, אני יודע, זה כבר, אני שומע את זה בכל ה... זה בסדר.
לא, אז יש לך באמת, זה מדינה, אתה
יוצא. זה נכון, זה נכון, נכון, אז אנחנו...
ואיך אתה מנהל אותה?
זה בסדר.
זה לא חשוב.
מישהו אמר שזה פשוט? מישהו אמר שפתאום יש לנו פתרון לכל הסוגיות שלא עסקנו בהן במשך מאות שנים?
תשים לב שהוויכוח של יהודית ודמוקרטית, שזה כן קשור, כתוב ולא כתוב, כן, היה הרבה יותר חם לפני איזה שנתיים. עכשיו
איכשהו
זה דאח כבר, כאילו,
נכון
מדברים על זה.
נדמה לי שבשנות ה-60 הוא היה הרבה יותר חם.
מה, עכשיו לא מזמן היה...
לא, אני אומר, גם בשנות ה-60 היה מאוד חם.
היה סיפור
שוב. בסדר, מה, שוב, השאלה היא, האם יש כאן תהליך? יש כאלה שיגידו, אנחנו כבר הגענו לסוף מזמן. עצם הקמת המדינה זה סוף התהליך, ואז אנחנו עוברים מציונות לפוסט-ציונות. ואז כי מבחינתם המדינה זה מקלט לכמה יהודים נרדפים בכל מיני מקומות בעולם, בנקודה. לא מעבר לזה, אז אם זה מהרצליה עד גדרה זה מספיק לנו, לא צריך שום דבר מעבר לזה. ויש כאלה שבאים ואומרים, זו תפיסה של מניטו, של הרב קוק גם כן, שאנחנו בונים עכשיו את הבית השלישי. טוב, אז אם אנחנו בונים באמת את הבית השלישי, יש איזה משמעות או אין משמעות? אני לא בונה מדינה, אני בונה בית שלישי, זה לא אותו דבר.
אני לא בונה מה?
מדינה, אני בונה בית שלישי לעם ישראל. ועם ישראל במהלך הזה אמור לחזור להיות עברי, עם י' ב' שבטים. זה שייך לאגדות. כן.
אני מתנצלת מראש, כי אני יודעת שנבדנו את זה פעם, בקשר לערב רב.
כן.
ליציאת מצרים. מה שאני זוכרת ממה שלמדנו, שמשה כן התייחס אליהם כאל בני ישראל, אבל הם בעצם לא נטמעו בתוך בני ישראל. הם כן שמרו על זהות נפרדת ש... וזה בעצם נמשך גם בתוך הארץ, אחרי הכניסה לארץ ישראל. הם לא ממש הפכו להיות חלק מהעם, אבל אני לא יודעת אם אני זוכרת נכון.
עובדתית לא נכון. כי התורה משתמשת לראשונה בביטוי הזה, עם בני ישראל, אחרי התפילה השנייה של משה רבנו בפרשת כי תישא, כאשר הוא מתפלל על הערב רב אחרי שהוא התפלל על עם ישראל, ומאותו רגע הערב רב הפך להיות חלק מעם ישראל.
מה שלא מנע מחז"ל כל פעם שהייתה תקלה להגיד, נו, זה ערב רב.
מה שלא מנע מלהצביע על שורש התקלה, כן, מה? מה זה? בסדר, אז מה?
אז הסכנים היו משהו מוגדר.
לא, כפי שמניתו אומר, זה אומר שחלק מהנטיות הזהותיות של הערב רב הפכו להיות חלק מהנטיות הזהותיות של עם ישראל, ובמיוחד הנטייה של אנשי עורף, כן? וזה גורם לנו לצרות, אבל זה היה האימור של משה רבינו. טוב, אפשר להתווכח עם משה רבינו, אם הוא צדק או לא. אבל עובדתית, אנחנו כבר אחרי השלב הזה. נכון, אז גם הקדוש ברוך הוא לא כל כך הסכים. נו, ומה זה עוזר לנו? זה עוזר, לא עוזר לנו, כי בסופו של דבר, בוא ניקח אחד מה... יש לנו את הפרשת המרגלים, כן, שם אנחנו מלבישים עליהם מה שאפשר להלביש, כן? טוב, חוץ מיהושע, מי עוד היה חיובי שם?
כלב בן יפונה.
כלב בן יפונה, הוא היה עברי? אני שואל. שאלה גדולה מאוד. לפי הנאמר בדברי הימים, זה לא עד כדי כך ברור.
מה,
הוא
היה מהר עברה?
ואם הוא עברי טהור מדורי דורות, למה הוא צריך בספר יהושע להזכיר ליהושע שאת ההבטחה שהוא קיבל לגבי חברון? והנחלה שלו. יש דיון מאוד רציני בפרשנים. מה המוצא של כלב? ואז זה עושה לנו ככה, אצבע בעין, כי אם הוא לא מבני אברהם, יצחק ויעקב...
אז
איפה
נתן
לו את
אשתו?
רגע, רגע, כן, 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 זה מפורש בדברי הימים. רגע, 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 רגע. אז אם הוא לא, הוא הלא כל כך, הוא היחיד שדווקא בא ואומר, הארץ הזאת היא שלנו.
למה לא
ברור מאיפה? בסדר, תהיינו בפרשנים בסביב הסיפור שלו. כן, כן, הוא היה ראש שבט יהודה, אבל לא כל כך ברור אם הוא באמת ממוצא עברי טהור.
אני לא יודע, אפשר פה פסוק למטה יהודה.
כן, כן, ודאי, 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 ודאי.
הנשיא.
נכון, נא לעיין.
נגיחו אותו.
נא לעיין בספר יהושע, פרק שביעי, שמיני וזה, ובדברי ימים כשיש כל השושלת של כל אחד. ודברי הפרשנים שם. מה אני אעשה? מה אני אעשה? כן, בסדר. לא, זה לא סקופ, זה תנ"ך. זה תנ"ך.
הרבה
גיורים בעם ישראל שהם... לא היו שום גיורים, כי עוד לא ניתנה תורה בכלל. שוב, הנה, זה בדיוק. אז מתחילים לדון בסוגיה, מה קורה? מכניסים דברים שלא שייכים, ואז סלט שלם, ונו, לכן אמרתי, אברהם אבינו לא היה עם שטריימל, משה רבינו כשיצא ממצרים, גם לא, דווקא עם כובע מצרי וזקן לא כל כך מתאים, ובני ישראל אומרים, מי זה? בסדר, וכל זה שכחנו, כי יש לנו נטייה לאמץ את ההגדרה החרדית של עם ישראל, זה מי שקיבל את התורה. לא. עם ישראל זה מי שיצא ממצרים. לא אותו דבר. אבל זה כל המאמר הראשון בספר הכוזרי.
אפילו הערב רב. כן?
בדיעבד, הערב רב הפך להיות חלק מעם ישראל בפרשת כתיסה. כן? אז אנחנו לא אוהבים. זה כמו להזכיר... השפטים, כן? מי הסבא שלהם? נכון, מה עם לבן? אז זה מאותו דבר שיש אחד שאנחנו אוהבים להזכיר, והשני...
הסבא השני מסתירים
בארון. כן, בדיוק.
זה יקלקל משהו.
ברור, הנה, זה בדיוק זה. זה באמת מקלקל. מה אני אעשה? זה נכון שזה מקלקל. אבל מניטו בא ואומר, יש כמה נטיות זהותיות שנכנסו, מה לעשות? ואנחנו צריכים להתמודד עם זה. אבל למה להגיד, טוב, זה לא קיים?
בלבן היה טוב, ספגנו את הטוב שיש בו.
וגם לבן הארמי היה ממוצא עברי, אגב. יש גם כאן שאיפה. בסדר. ברור שזה חזר כל הזמן, אבל יש לנו נטייה להסתכל רק על חלק מהדברים ולא על התמונה הכוללת, ואחר כך אנחנו שואלים שאלות, לא יודע מאיפה זה בא בדיוק. טוב, נחזור לענייני.
השאלה רק דרך ההצטרפות לעם,
כן.
לא השאלה מאיפה זה.
נכון, נכון. נכון, ויש אפילו, ויש אפילו הנחיה של חז"ל, לא, אסור להזכיר לגוי שהוא היה פעם גוי.
אחרי?
כן, אחרי, כן, נו. כן. נכון, נכון. נכון, נכון, נכון. ואפילו צריך לקרוא לו מורי ורבי. להלכה מפורשת.
למי? ללבן?
לגר.
לגר.
לכל
בלעקיבה.
לגר שהפך להיות כמו...
לא, 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 בלי הסתייגות.
לכל
בלעקיבה?
לכל המורי ורבי?
אה.
איפה כתוב את זה?
בפוסקים.
רבי עקיבה, בן יוסף הגר.
שמה?
רבי עקיבה, בן יוסף הגר, יש לך את אונקלוס הגר.
ועוד כמה.
אבל לא כל גר.
אברהם, שהוא שינה את השם שלו, אסור לחזור לשם הראשון שלו.
נכון.
בוודאי.
אז אסור להזכיר. היה פעם אברהם ולא אברהם.
נכון.
כי אנחנו לא יודעים מה זה להתגייר. איזה אומץ זה דורש.
לשנות את הזהות.
בוודאי.
לא לזרי ישראל.
לא ל...
זה היה קל. נו, אותו דבר.
טוב.
למה זה קל?
נחזור לענייננו. זה עכשיו מי שהזכיר גזענות יקבל את שלו. חשוב להעמיד את הדברים האלו על דיוקם, משום שאנחנו עלולים מהר מאוד לגלוש לגזענות נוראית. הגוי השומע אותנו, אפילו היהודי הרואה את עצמו כחילוני, מתקומם נגד אמירות מן הסוג, מי שלא מקיים מצוות אינו נורמלי. כן? הקצנתי קצת בכוונה, כדי שהדברים יהיו ברורים ולא יהיו אי-הבנות. הוא רואה בדברים אלו מעין שיגעון דתי הדורש טיפול דחוף. שימו לב היטב לדברי המהר"ל. והוא אומר אותו דבר בעשרות הזדמנויות. התורה אינה טבעית לאדם. זו לא המצאה שלו. זה מה שהמדרש הציטטי אומר כעת. התורה היא מן השמיים והיא אינה טבעית לאדם. ראשית על המחנך להסביר לנוער, לכל יהודי, מי הוא לפי התורה, מבחינה זהותית. מה מיוחד בזהות הנקראת ישראל? מה תפקידה? מדוע היא קיימת? מה מיוחד בדרך ארץ העברית? על איזה רקע הופיע עם ישראל בהיסטוריה? אם אני מסביר לך קודם כל מי אתה, אין שום סיכוי שתבין מדוע אני דורש ממך דברים מסוימים שנראים מבחוץ מנוגדים לשכל הטבעי או לא ברורים לחלוטין. התורה ניתנה לעם ישראל ויש לעם הזה היסטוריה מתחילה באברהם אבינו. והוא בעצמו בעל היסטוריה של קרוב ל-2000 שנה, מתחילה באדם הראשון. אם אני יודע מי אני, מה מקומי בתוך כלל ישראל, אני יכול להבין מה רוצים ממני. נקודה נוספת שהמחנך צריך להביא בחשבון היא שיש הבדל בין שני מושגים. שמירת התורה וקיומה. במספר פסוקים בתורה עצמה רואים הבחנה זו בבירור. ושמרתם את כל חוקותיי ואת כל משפטיי ועשיתם אותם אני השם. מבחינה פדגוגית קודם כל צריך להסביר את ערך שמירת התורה כתורה, כפי שהסביר זאת המהר"ל, ואחר כך ומתוך כך להסביר את ערך קיום עשיית המצוות. קיימת סכנה חינוכית אם לא מלמדים קודם כל את ייחודיות הדרך ארץ העברית שקדמה לתורה. דרך ארץ העברית אין האוסף סתמי של נימוסים, מוסכמות חברתיות או כללי התנהגות בחברה האנושית הנקראת ישראל. מדובר בשלב מקדים הכרחי בהתפתחות הזהותית של האבות, המביא לידי אפשרות לקבל את התורה. צריך ללמוד וללמד לעומק המידות המיוחדות של האבות, אותן מידות שהופכות במעמד הר סיני למצוות המחייבות כל אחד מאיתנו. כמובן שאפשר להרחיב כאן. אבל הדברים האלה הם ממש דברים יסודיים ביותר. ואני צריך לשאול את השאלה. איפה היום מלמדים מקצוע כזה שנקרא דרך ארץ עברית?
יש שולחן ערוך של דרך ארץ? מתוך מה
ילמדו? כן, יש.
האם היא שונה מדרך ארץ אחרת?
יש.
איפה?
התורה.
פעם היה בית מדרש
השם. אז קודם כל לומדים מקרא. זה דבר, זה בטוח.
האם היא שונה מדרך ארץ?
דבר שני, איך הרמב״ם מתחיל את משנה תורה? ספר הדעה. מה יש שם? הלכות יסודי התורה. מה זה?
יסודי התורה.
למה? למה הוא לא מתחיל מיד מהלכות שבת?
זה דעות.
מה זאת אומרת דעות? דעות זה לא סתם דעות. זה בדיוק מה שמניתו מסביר. יש לעם ישראל דעות, אמונות. כן? זה משותף לכל עם ישראל. מבחינתו לא יכולה להיות מחלוקת בדעות ובאמונות. יכולה להיות מחלוקת אחר כך במנהגים השונים של כל שבט. יש שאומר בישול אחרי בישול, ויש מי שאומר אין בישול אחר בישול. זה שני נושאים שונים לחלוטין. ואם אנחנו בודקים מבחינת ההתפתחות של ההלכה, כל הנושא הזה של האמונות ודעות נשכח. יש במשנה תורה פרקים שלמים.
שיש מחלוקות.
בסדר, מחלוקות, אבל כמו בכל מחלוקת יש פסיקה.
בין הרמב״ם לרמב״ם.
כן, מבחינת מניטו, כן. אני מסביר את שיטתו. לוקחים את התורה. יש עדיין סימן אחד באמצע שהכותרת היא אמונות ודעות. הולכים לשולחן ערוך. אותו סימן קיים בלי כותרת. ומסתכם בשני סעיפים שם בלבד. עד כדי כך של כל נושא הכלים של השולחן ערוך, אומרים, לא יכול להיות, חסרים כל מיני דברים. מגן אברהם נותן רשימה ארוכה מאוד של נושאים שחסרים. זאת אומרת שמה שקרה שבמהלך הגלות, אנחנו טשטשנו לחלוטין את התחום הזה של האמונות ודעות. למניטו בא ומסביר את הדבר הזה. עד תקופת הרמב"ן, היו פוסקים הלכה בנושאים של אמונות ודעות. החל מהרמב"ן הפסיקו לפסוק. וזה אסון. ואז כל אחד חשב שהוא יכול להגיד כל דבר שעולה על רוחו. אני חושב ככה, אני חושב ככה, זה לא חשוב מה אתה חושב ומה אתה חושב, העיקר שאתה אוכל מה שצריך לאכול. זאת אומרת, הפכנו את הקיום לעיקר, ושכחנו את השמירה של התורה. והשמירה של התורה זה קודם כל מתחיל במובן הזה של יש דרך ארץ עברית מיוחדת, שזה מוסר מאוד מאוד מדויק, ששונה ממוסר של עמים אחרים.
שזה אמונות ודעות?
לא, ואמונות ודעות.
המוסר זה ערכים.
יש לנו ערכים ויש לנו אמונות ודעות. וכל זה שייך לתקופת האבות. האמונה באל אחד אנחנו לא לומדים מהר סיני, אנחנו לומדים מאברהם אבינו. הוא הראשון שקרא לריבונו של עולם אדוני. אבל כל זה נשכח. יש הסבר אפילו היסטורי לחלק מהתופעה הזאת, במיוחד באירופה, שלא רצו להיכנס לוויכוחים אינסופיים עם הכנסייה. ולכן המילה אמונה אצל היהודים זה הפך להיות מילה מאוד מאוד מסוכנת. כי אמונה זה שייך לגויים. אז לא חשוב אם אתה מאמין או לא מאמין, העיקר תעשה. אומר מניטו זהיבות של התורה. ומבחינתו, מבחינתו, בתהליך של החזרה לעבריות, אחד מהשלבים החשובים ביותר, זה השלב של חזרה ללימוד של אותה דרך ארץ המיוחדת לעם ישראל, ולחזור לאחידות בעניין של האמונות ודעות. ובמקביל,
אחידות.
אחידות בנושא של אמונות ודעות, וכיבוד ושמירה של המנהגים השונים ברמה המעשית. שזה בדיוק הפוך מהמהלך שקרה בעולם האשכנזי. שבסוף נשארנו פחות או יותר עם המשנה ברורה ועם ארוך השולחן. משנה ברורה בארץ, ארוך השולחן בארצות הברית, בעיקר ככה. והניסיון של הרב עובדיה יוסף לכפות על כל מי שהוא חשב שהוא משלו, מנהגים שהם לא הכירו אף פעם. זה בדיוק ההפך. מניטו בא ואומר לא. באמונות ודעות צריכה להיות אחידות, כי זה עם ישראל וזה מה שמגדיר את הכלל ככלל, האמונה באל אחד וכו'. וכל שבט יש לו מנהגים משלו. לשמר אותם, כן, עד שאנחנו נגיע לתקופה של הסנהדרין, ששם יתחילו לדון מחדש בכל הדברים האלה. אבל בינתיים, אם אני לא משמר, למעשה אני קוראת חלק מהזהות היהודית שהופכת להיות לאט לאט עברית בחזרה.
מה שמחזיר אותנו דילגנו את זה ככה באלגנטיות לוויכוח בנושא גיור עם הגעת הגל הגדול, שהרבנים הראשיים דאז, מועצת הרבנות, הניחו שעם אנשים שבאים ממשטר קומוניסטי אתה לא מתעסק עם אמונות ודעות, או מינימלי שבמינימלי, כי זה פוגע להם עמוק בנקודות הכי רגישות, אז דבר איתם תכלס, מה עושים שבת, מה עושים כשרות,
כן,
מה עושים...
כן, נכון, אפשר לדבר שוב, מה עושים שבת, בלי להגיע לחטשותי קוסטי. כי קודם כל הם שמים גם את הסוכר בפה, נכון? זה מעורר הרבה מחלוקות, אגב, האם מותר לשים קובייה של סוכר בפה וזה, אז... כן, נו.
הסוגיה הזאת היא סוגיה באמת מהותית.
בוודאי.
אתה רוצה היום מול האוכלוסייה שאנחנו פחות או יותר יודעים מה היא,
כן.
להתעסק עם סוגיות של אמונות ודעות?
כן.
לחנך עם שלם?
כן. כן?
כן.
ודאי שכן.
זה מה שהתרבות החילונית עושה.
ודאי שכן.
זה הבסיס לכל.
וכל יום בתקשורת הערכים שמנחילים, אמונות שמנחילים, זה כל הזמן.
נכון, אתם חושבים שהם...
אתם חושבים
שהם... שהם המכתיבים, שהם המבקר.
סליחה, אבל אני עזוב כרגע את האוקראינים והרוסים.
כן.
היהודי שעושה קידוש בליל שבת.
כן.
ואין לו הרבה שיג ושיח בנושא אמונות ודעות, ואחרי זה מדליק את הטלוויזיה, הוא נוסע לכדורגל.
כן.
הוא לא נקודת התייחסות שטוב לנו שיש כאלה?
בוודאי. בוודאי.
אז למה לך לחנך אותו לאמונות ודעות?
אז אם ככה, למה אני מחנך אותו? מה זה לחנך?
המושג של אחידות באמונות ודעות,
כן.
אחרי שקרסו כל המשטרים שדברו על כזה דבר,
כן.
לא יודע, הוא מפחיד.
נכון, אז מה? לא, בסדר, אז הוא מפחיד, ואז מה? אני אחזיר אותך לאותו שיעור של מניטור באותו כנס של האינטלקטואלים שם, שכל מי שישב באולם לא בדיוק הקפיד על קיום קלה וכחמורה, ומניטור מדבר על קיום המצוות ולא מפחד. כי צריך לדבר, צריך להגיד את הדברים, לא צריך לטשטש את התורה, זה מה שמניטור רוצה להגיד, תורה זה תורה, אז לא צריך לטשטש.
זה מה שעכשיו עושה הרב...
דברי הגאון מבין,
כן.
על הרמב"ם,
כן.
מנושא של אמונות ודעות,
כן.
זה מאוד נקודתי, אבל שהפילוסופיה הארורה התעדה אותו.
כן.
זה שייך לאמונות ודעות?
ודאי.
אז צריך ללמד את הגר"א?
כן.
שהוא נוגד את הרמב"ם.
גם מניטו היה אומר דברים דומים.
אז איפה? אז...
מניטו היה אומר, יש רמב״ם ויש מיימונידס. מיימונידס זה פילוסוף של האקדמיה, רמב״ם זה שלנו, זה רב בבית המדרש. אז אם אני מתייחס למיימונידס בתור נושא הלימודים של החקר של האקדמיה, הוא מין, היה אומר מניטו, הוא מין, לא מפחד, כי הם הפרו אותו למין. אבל ברוך השם יש... מה?
הרמב״ם לא הבדיל בזה, הלכות דעות, ספר המדע, הוא הכניס ביסודי התורה, הוא הכניס במשנה תורה, לא
כן, במורים. נכון, נכון, כי הוא שייך לבית המדרש. וכאשר הוא היה צריך להתמודד עם יהודים שהם כבר חצי בחוץ, או מתמודדים עם שאלות של הפילוסופיה, אז הוא כתב את המורה. אבל העיקר אצלו זה המשנה תורה, זה לא המורה. ובאקדמיה אומרים זה המורה והוא מסתיר את הדעות האמיתיות שלו במשנה תורה. מה?
זה שטראוס.
מה זה שטראוס?
זה לאו שטראוס.
אני יודע שזה לאו שטראוס, אבל באקדמיה מגלגלים את זה. מה?
הם לא כולם.
אוהבים להלל את שטראוס.
נכון, נו, מה?
כולם יש שמתאים להם וקידשו.
כן, נו, בסדר. מניטו בא ואומר, אני לא מפחד, ממה יש לפחד? אני אומר את האמת, מצוות זה לא משהו רציונלי, זה לא בגלל היגיינה, זה לא בגלל זה, לא בגלל זה ולא בגלל זה. אבל קודם כל אני מסביר לך מי אתה, אז אם אני לא מסביר לך מי אתה, מי אתה זה חלק, פרק עיקרי במי אתה, זה במה אתה מאמין. למה אתה מאמין בזה? כי עם ישראל מאמין בדבר הזה. רוצה לא רוצה, אחר כך זה בעיה פרטית שלך. אבל האמונה של עם ישראל, שמע ישראל, מה, אז אני אגיד שאין דבר כזה? בוודאי שלא. אז ממה יש לי לפחד? להגיד את האמת? עם ישראל זה מי שהחליט, היהודים זה מי שהחליט להיות נאמן, להמשיך להיות נאמן למסורת הנבואית של בני ישראל כעברים. אז יש להם מסורת, ובמסורת הזאת יש דרך ארץ מיוחדת, מה לעשות?
יש מה?
דרך ארץ מיוחדת, ומה שהפך להיות מצווה זה מה שהוא אמר כאן במעמד הר סיני, זה המידות של האבות, זה לא סתם. והגמרא לומדת את זה בבנייניו במסכת חולין על גידי נשה. למה התורה אחרי מעמד הר סיני צריכה לחזור על האיסור של אכילת גידי נשה? אבל זה כבר נאמר לפני זה, כי לפני זה זה מידה ואחר כך זה מצווה.
יש בדיחה באקדמיה על הבדיקה הזה של המיימונידס. מיימונידס, his monides, your monides. כל אחד יש לו את המונידס שלו.
אוקיי, טוב. אבל זה חשוב מאוד, כי באמת, אם לא עומדים על הדברים האלה, אז מצד אחד מגיעים לזה שכולנו מאמינים באותו דבר, שזה ממש לא נכון, ובצד השני היהודים לא מאמינים בשום דבר, בגלל הפחד מ... מה יאמרו הגויים במקרה הזה? אז מה עושים? ואותם מועמדים, ודאי שצריך ללמד אותם.
כשאנחנו אומרים,
מה?
ככה לבד, שהאבות קיימו תורה,
לא. זה לא כתוב בשום מקום. לא, 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 זה חשוב מאוד. יש שיעור שלם שמניתו בסוד מדרש התולדות חלק א'. הביטוי הוא שמרו את התורה, ואצל המקובלים הביטוי הוא לא שמרו את התורה, אלא שמרו. שזה ממש לא אותו דבר.
בסדר,
מכיליותיהם. מה?
לא,
זה לא. לא, 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 זה, שוב. יש על זה שיעור שלם של מניטו. כן, מי ששת ימי הבראשית, כן. לא הבנתי. הם שמרו את התורה, כן. שזה אותה דרך ארץ עברית שקדמה לתורה. לא, לא כתוב ככה. כתוב שאברהם אבינו למד תורה מכליותיו. זה לא משהו. כן, זה לא אותו דבר.
אנחנו אומרים שהתורה והמצוות של עכשיו זה מימוש של המידות.
לא, זה לא מימוש. מה שהיה מידה מבחינת האבות, שהם מיוזמתם, מרצונם החופשי, החליטו לשמור, אנחנו כבני ישראל הצטווינו בהר סיני לשמור כמצווה, כצו. כי מה שמסתתר מאחורי הדבר הזה, זה שאנחנו כפרט, אנחנו חלק ממה שנקרא נשמת הכלל, כן? הנפש הקולקטיבית שלנו, כן? האבות הם הנפש הזו. כל אחד לפי דגש מסוים, כן? אנחנו כפרט מצווים להשוות את הנפש הפרטית שלנו לנפש הכלל. מבחינת הכלל אין שום ציווי, יש הבטחה. אם אתה באמת ישראל, אתה לא תרצח. אבל כאשר זה יורד לפרט, זה ציווי. כי אנחנו עוד לא במדרגה הזאת כפרט.
איך הם יהיו למידות שלהם?
זה הזכות שלהם. זה נקרא זכות האבות. זה בדיוק זה. ובשביל זה התורה מספרת את מה שהיא מספרת, מבראשית עד פרק י' ב' של שמות. וזו החשיבות של כל הלימוד הזה, שנקרא לימוד המקרא כמקרא, לא כבמטרה לעסוק בהלכה.
בסדר, זה היה
ניסוי
ונטייה?
לא, 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 לא עניין של ניסוי ונטייה. התורה מספרת שמתוך הזהות האנושית, אחרי מה שקרה בעיקר אחרי הפלגה, קמה זהות מיוחדת.
מלידה?
לא מלידה, מרצון. מרצון, והחליטה להיות נאמנת לזהות הקמאית של האדם.
יש שיעור של מניטו ביוטיוב בעברית מלא, בבית כנסת של מתן. שלחתי בחוצה לך את זה עוד פעם, זה בדיוק על זה. שעה וחצי שיעור בעברית. מוקלט.
מה?
אמרת שיש ספר, ואנחנו למדנו את הספר הזה?
לימדתי אותו לפני כמה שנים, לא? חלק א', כן. אפשר לקרוא, זה גם כתוב. וזה נכון. טוב, יאללה.